שלום וברכה. אנחנו מתחילים בשעה טובה פרק שלישי בפרקי אבות משנה א'. הקביעה בן מעלל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ויית הבא לידי עבירה, אדם מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד, ייתן דין וחשבון, מאין באת בטיפה סרוחה, לאן אתה הולך למכור עפר עם מוות עולה, ולפני מי אתה עתיד, ייתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. לפני שנדון, כלומר בימים הקרובים נדון בתוכן של דבריו, נפתח היום בעקביה בן מעללל לראות את דמותו, להכיר מכללות עומר ומפעל חייו את הדברים שהתבררו דרכו. עקביה בן מעללל היה למעשה בבית בתקופת הלל, בעצם בתקופה שהלל הוא הנשיא, ולמעשה אנחנו מוצאים בבירור של עקביה בן מעללל בירור גדול במסכת עדויות בפרק 50 משנה ו'. שם נאמר, עקביה בן מעללל העיד ארבעה דברים. אמרו לו, עקביה, חזור בך בארבע דברים שהיית אומר ונעשך אב בית דין לישראל. רוצים למנות אותו אב בית דין. האם מדובר לפני שמאי או אחרי שמאי, יש בזה כמה דעות, אבל מדובר בתקופה הזאת, אתה ראוי להיות אב בית דין בישראל, המספר שניים אחרי הנשיא. תחזור בך מארבע דברים שאמרת. אמר להם, מוטב לי להיקרא שותה כל ימי, ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום, שלא יאמרים בשביל שרה חזר בו. איזה נקיות הדעת, הצעתם לי להיות אב בית דין, עכשיו אם אני חוזר בי, אז יתפרש הדבר, יהיה מראית עין שהדברים האלה הם בעצם מצד כוונה, מצד נגיעה, בשום פנים ואופן. גם אם יש שותה כל ימי, לא מוכן להיות שחת רשע לפני המקום. זאת האמת שקיבלתי, כך קיבלתי מרבותיי, שבארבעה דברים האלה זו הלכה. הוא היה מטמא שיער הפקודה במקרה של בערת, שהיה בשיער וזלחה בערת וחזרה. אז הוא מטמא אותה, וחכמים אומרים זאת בארץ חדשה, ודם הירוק בדיני נידה, וחכמים מתארים, הוא היה מטמא. הוא היה מתיר שר בחור באלמום שנשר וניחו בחלון, ואחר כך שחתו. חכמים אוסרים שמה ככה אדם ישה את הבחור, ויבוא בעצם לידי בעצם גם חטא בזה. חכמים אוסרים. הוא אומר, אין משקים לא את הגיורת ולא את שפחה המשוחרת, לגבי סוטה, וחכמים הוא משקים. אמרו לו, מעשה בקרקרמית, שפחה משוחרת שהייתה בירושלים, ושקוע שמיה באבטליון. אמר להם, דוגמה ישקוע. דוגמה ישקוע, פירוש פה בראשי, בפירוש הראשון בברטנורה, לפי הגמרא בברכות, בעצם אומר, הם עצמם בני גרים. למדנו שמיה ואבטליון שוב בני גרים. הם שקעו אותם בעצם, כי הם עצמם, להגיד שהם בסדר. ונידו. נידו אותו. ומת בנידויו. וסקלו בית דין את ארונו. אמר רבי יהודה, חס ושלום שעקביה נתנדה, שנזרה נהללת בפני כל אדם ישראל בחוכמה, ובעירת חטא, כעקביה בן מעללל. ואת מי נידו? אלעזר בן חנוך, שפקפק בתרת ידיים. וכשמת, שלחו בית דין והניחו אבן על ארונו, מלמד שכל המתנדה ומת בנידויו, סוקלים את ארונו. משנה בעדויות, במסכת בחירתא, עדויות, יש לנו בעצם את הדעה הראשונה, שעקביה בן מעללל נתנדה על זה שהוא בעצם, לא על זה שהוא לא חזר בו מדבריו, זה מה שהוא קיבל מרבותיו. אלא מכיוון שהוא אמר משהו רע על שמיה ואבטליון. ובצד שני אומר, רבי יהודה, חס שלום, כזה חסיד, כזה ירא חטא, אין עזרה נינלת לכל אדם ישראל בחומה וירת חטא, כי הקביע בן מעללל. נדעו מישהו אחר בכלל, זה לא הסיפור. מה פתאום לחשוב שהוא זה שנתנדה? הבירור הזה עם הקביע בן מעללל הוא בירור גדול מאוד. דבר ראשון אנחנו מוצאים במסכת סנהדרין, בדף פי ח' עמוד א' בואכה עמוד ב', בירור מאוד גדול בדין זקן ממרא. זקן ממרא זאת מציאות מאוד מסובכת. מישהו תלמיד חכם גדול ועצום, הוא בסנהדרין, ולמעשה הוא חולק עכשיו על בית הדין, בדברים מסוימים, והוא חולק על בית הדין ואומר הפוך מהם. ואם הוא מורה הלכה למעשה, או עושה בעצמו הפוך מהם, הוא חייב מיתה. רגע, אבל אם הוא סובר שזו האמת, הוא חייב לקבל את הדעה של הרוב. והגמרא בסנהדרין דנה ואומרת, בעצם דנה בשאלה, מה קורה כאשר הרוב אומרים סברה והיחיד אומר שמועה, כך קיבלתי מרבותיי. זה יותר חזק מאשר הסברה של החכמים באותו דור לכאורה, לא מצד ריבוי, אלא אם חכם אחד אומר סברה, חכם אחד אומר קיבלתי מרבותיי, זה יותר חזק. אבל מה קורה כאשר היחיד אומר שמועה, כלומר קיבלתי מרבותיי, והרוב בעצם באים ואומרים בעצם, בעינינו, זה הסברה שלנו, כך אנחנו מבינים, כך זה בעינינו. הדעה הראשונה אומרת, הוא אומר מפני השמועה, והם אומרים כך הוא בעינינו, אינו נהרג, עד שאומר כך הוא בעיניי, והם אומרים מפני השמועה. תדע שהרי לא הרגו את עקביה בן מעללל, עובדה שלא הרגו אותו, הוא אמר קיבלתי מהשמועה ולא הרגו אותו, סימן שהוא אומר באמת מפי השמועה זה יותר חזק, אז לא הורגים אותו, זה לא הלכה כלא כמותה, אבל לא הורגים אותו. רבי אלעזר אומר, אפילו הוא אומר מפי השמועה, והם ייקחו בעינינו נהרג שלא ירבו מחלוקות בישראל. אז אם תאמר למה לא הרגו את הקביעה בן מהללאל, כי לא ראה הלכה למעשה. יש פה מחלוקת עקרונית, האם עכשיו למעשה כך, ואז מה הטעם? הטעם הראשון הוא בעצם, אם יש לו שמועה, הוא אומר את האמת שהוא קיבל, אז הוא לא נהרג על זה. הטעם השני הוא שלא ירבו מחלוקות, זה השלום גובר. ירבו מחלוקות, הרוב גובר גם על פי השמועה. הגמרא מביאה לאחר מכן ברייתא ומוכיחה שבעצם הטעם הוא שלא ירבו מחלוקות בישראל, רש"י שם במקום אומר, הגמרא אומרת שזה תיופתא לדעה הראשונה, מדתא לטעמא בשלא ירבו מחלוקות, מחלוקת שמע מינה, אפילו אומר מפי השמועה והם אומרים כך הוא בעינינו, אז הוא נהרג, וכך גם פוסק הרמב"ם. בהלכות ממרים פרק ד' הלכה א', אפילו הוא היה אומר מפי הקבלה, ואמר כך קיבלתי מרבותיי, והם אומרים כך נראה בעינינו שהדין נתן, הואיל ונשא ונתן עליהם בדבר ועשה שהורה לעשות, הרי זה חייב. זאת אומרת שבעצם הטעם שלא ירבו מחלוקות בישראל, הוא הטעם שמכריע בעצם שלכן חייב לקבל את דעת הרוב, אפילו אם הוא קיבל מרבותיו שזאת האמת. הוא יכול וצריך לומר את דעתו, אבל הוא לא יכול להורות למעשה או לעשות בעצמו את הדבר. ולכן, למה לא הרגו את הקביעה בן מהללאל? כי הוא לא הורה למעשה, הוא רק אמר את דעתו. זו עצמה סוגיה גדולה בבירור של אמת ושלום, בנושא של שוב, שלא יהיה מצב שבית הדין מתגודד לאגודות אגודות, אלה מורים כך ואלה בעצם מורים אחרת. ולכן, בכל מי שחולק על בית דין הגדול, כך אומר הרמב"ם, מדבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגות או חטאת, ואז הוא מביא גם את הפרט הזה שאפילו אם הוא אומר בפי השמועה והם אומרים כך הוא בעינינו, חייב לקבל לדעתם אם מורה לאחרים לעשות או עושה בעצמו, אז הוא בעצם חייב מיתה. הקביעה בן מהללאל לא הורה למעשה. מכל מקום לענייננו, הקביעה לא הורה למעשה. אז אם כן, למה נידו אותו? נידו אותו בגלל הסיפור של בעצם מה שהוא אמר על שמעיה ואבטליון. והגמרא בברכות דף י"ט עמוד א' אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות בית דין מלדים על כבוד הרב, וכולם שנינו במשנתנו. אמר לו רבי אלעזר, איך? אמר לו, לך תחפש, תמצא. הלך מצא שלושה. המזלזל מטילת ידיים, המספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים, והמגיז דעתו כלפי מעלה. מה זה המספר אחר מיטתן של תלמידי חכמים? כלומר, מישהו שאומר משהו על תלמידי חכמים שנפטרו, זה, ואז הגמרא מביאה את המשנה שלנו. אין משקיעים לו את הגיורת ולא את המשוחרת, אחרי מורים משקין, אמרו לו מעשה בקרקרמית, שפחה משוחרת בושם ומשקוע שמי אבטליון, אמר להם דוגמה ישקוע ונידו, הוא מת בנידויו, וסקלו בית הדין את ארונו, ולאחר מכן מובא פה ההמשך על נטילת ידיים, זה מה שאמר רבי יהודה, שעשה את זה אלעזר בן חנוך, ולא בעצם הקביעה בן מהללאל לא נידו אותו. מכל מקום הבירור, לדעה שנידו את הקביעה בן מהללאל, הוא כי הוא סיפר אחר מיטתם של תלמידי חכמים. תלמידי חכמים נפטרו, הוא סיפר אחר מיטתם, נידו אותו, מת בנידויו וסקלו את ארונו. זאת לדעה הראשונה, לא לדעת רבי יהודה. תכף נגיע לדעת רבי יהודה. והרב בן היה מברך פה יסוד מאוד מאוד גדול בהבנת העניין. למה מלדים את מי שמספר אחר מיטתם של תלמידי חכמים, ולמה בעצם שמים אבן על ארונו, בעצם מה העניין של אבן ארונו שהוא נסכל כביכול? כן, 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 הוא אומר, אמר עליהם, הם עשו בעצם מה שעשו, כי הם היו בעצמם בני גרים. כלל הדבר של סיפור אחר מיטתם של תלמידי חכמים, אומר הרב קוק, הוא לתלו דברי חשד שבאו דינים והלכות שקבעו לו מצד עומק הבנתם משפטי התורה, או קבלתם האמיתית, כי מפני סיבות של נטיות רצון פרטיות חלילה. שאף על פי שהם היו כדברי המעוררים, והנוגפים הללו, אין זה פותר אותנו כלל מהחובה של קיום דבריהם, שלא ניתנה תורה למלכי השרת, וכיוון שהם היו מורי התורה והתקבלו דבריהם בישראל על פי בית דין שבדור, היינו חייבים לא תסור לזוז בדבריהם, אפילו אם הדברים היו עם נגיעות. לא שהיה עם נגיעות, אבל אפילו נגיד שהיה עם נגיעות, ברגע שהתקבל בבית הדין ועם ישראל קיבל את הדברים, זה התוקף, זה התוקף. ולא לנו המשפט לבקר, בין אם הייתה כוונתם זכה בהתחלת המשפט, והחלטתו רק לשם אמת, כמו שהוא בין ספק, כך זה באמת היה אומר הרב, או חלילה להתערב גם כן נטייה של רצון שאיתה את השכל. על כל פנים, כיוון שנקבעה הלכה, זו היא תורה שלמה, ואוהלה להורסה ומרפא עדן מחזיקי עץ חיים, לקיים באהבה וחרדת קודש כל מילי דרבנן, וכל דקדוקי מוס סופרים. אבל, בתורת המוסר הכללית פורצת את הדעה הרעה הזאת פרצות רבות, בינתל יסוד מידת דרך ארץ וכבוד דולים לפרקם הקדוש והנשא, וירבו הנער בזקן. כלומר, מצד האמת, אין שום משמעות מה הייתה הנגיעה או לא הנגיעה של הרב הגדול שפסק את הדין, אם בית הדין קיבלו את דבריו, וזה יתקבל בעם ישראל, זה התוקף, לא הוא. זה התוקף. ובוודאי וחזקה שזה נקי. חכמי ישראל עובדים על עצמם בנקיות רבה, בתיקון המידות, בהסרת הנגיעות, בכל היסוד. אני זוכר שהייתי, שמעתי בלוויה של הרב שך זצ"ל, עכשיו אני נזכר תוך כדי, מכל מה שדיברו, כל הזמן דיברו על נקיות הדעת, כמה היה זהיר בנקיות הדעת, וכל דבר שמה אולי יצא מזה, נקיות הדעת, זה מה שהיה. כל מה שהוא כתב ובירר, וזה הדבר המרכזי שדיברו עליו נקיות הדעת, למה שאני זוכר מהלוויה, לפחות מה שנחקק בזיכרוני. ככה גדולי ישראל מכל החוגים למיניהם, עבודה גדולה היא על בקשת האמת, החכמים לא מפסיקים לבקר את כל מה שלא נראה למתי, הנה עצמו הסוגיה לקביעה בין מעללי לצדיק, והנה עצמו, יש לנו בגמרא את הבירור, אין אצל חכמים מסוף פנים לשום דבר, הכל הוא בירור של אמת, לכל כיוון שהוא, ואף על פי כן, לו יצויר והייתה גם נגיעה, זה לא מעלה ולא מוריד, אם עם ישראל קיבל את זה, זה התוקף, זה התוקף, זה הכוח הגדול, בית הדין אישר את זה, האומה קיבלה את זה, זה התוקף של הדברים, של דברי דרבנן, כן? דברי תורה זה התוקף של סיני. אלא מה? אבל ביסוד המוסרי מתערער הכל. היו נגיעות, זה לא היה אמיתי, אז חכמי ישראל בעצם, זה סוג של פוליטיקאים, זה סוג של אינטרסים, זה הכל, וכבר מפה נופל הכל. ולכן ביסוד הזה, מי שמספר אחר מיתתם של תלמידי חכמים, ובעצם יוצר איזשהו חשד שהדברים בעצם לא היו אמיתיים, ואי אפשר גם לפרוך את זה, הדבר הזה הוא קלקול חמור מאוד. ולכן, ברגע שנאמר על ידי הקביעה בן הלל, שאולי שהדוגמה ישקועה, כי זה כמו אותם, וירבו כבוד עצמם בדיני תורה, הדבר הזה כל כך יכול ליצור נזק לכן, למרות גדותו של הקביעה בן הלל. נידו אותו, להגיד עיקרון, אין מצב שבו מספרים מחר תלמידי חכמים, תדע מול מי אתה מדבר. אף על פי שבסוף, אנשים הם אנשים, ויכול להיות בסופו של דבר, בדקות של הדקות, יכולים להיות נגיעות אצל כל אחד. אנחנו רואים בשס כמה פעמים היו גדולי ישראל בשס, רק היה ואמינה של מישהו שהביא, הריס שהביא לרב, לדיין, הוא היה הריס, והביא מה שהוא צריך להביא לו בכל מקרה, אבל הגדילו את זה בחצי יום, הוא כבר פסין הלך ל... אני פסול לך. וכל דבר, נקיות הדעת הייתה דבר מרכזי, ואף על פי כן, כל דבר יכול להיות, וכל דבר צריכים... אבל אתה מטיל חשד? הדבר הזה של הטלת החשד, מספר אחר מידתם, זה נזק לדורות. תראה מול מי אנחנו מדברים, אם ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, ואם כבני אדם, אנו כחמורים ולא כחמורות של רבי פנחס בן יאיר. אז לדעת המדרגות מול מי אנחנו מדברים, שמעיה ואבטליון, גדולי הדור, באיזה ענווה הייתה להם, איזה מעלות היו להם. למדנו מדרכם ושיטתם קצת שהגענו אליהם בפרק הראשון. הדבר הזה עצמו, לדעת שחכמי ישראל הם לא עושים את הדברים עם הנגיעות. ואם יש, זה לא מעלה ולא מוריד. אבל במוסר זה מוריד. אתה מחליש את כל הכוח של אמונת החכמים. מהמקום הזה נדעו. אומר הרב בפסקה לאחר, שתי פסקאות שם, אומר הרב קוק לאחר מכן, ללמדך שכל המתנדה עומד בנידוע בדין סוקלים את ארונו, כך אומרת הגמרא, אז הרב קוק מסביר, הנידוי הוא על פקפוק במילי דרבנן. ולמה סוקלים את ארונו? כי סקילה זה אמיתת בית דין החמורה ביותר. להראות לך שזלזול בדרבונון יבוא בסוף ויביא לעבירות הכי חמורות שיש בתורה. ברגע שפורצים את היחס לחכמי ישראל, מתמוטט הכל. זה רק מילי דרבנון לכאורה. הוא רק חלק על דרבנן. לא, ברגע שזלזול במילי דרבנן, יש פה חשש פגיעה עד סקילה. הרב אומר פה עוד דבר חשוב. הוא אומר סקילה זה המיטה היחידה מארבעת המיטות שאין נגיעה, אין ממשק של מגע עם הנידון שהורגים אותו. בכל שאר המיטות יש דרך כלי, אבל יש בעצם ממשק. הסקילה זה מרחוק. ולמעשה זה מראה מעין ריחוק. צריכים להתרחק מכל דעותיו, להתרחק מכל הממשק איתו. זה הדבר הכי חמור. אין שום בעצם כמו מישהו ארסי, שמרחוק הורגים אותו, לא מתקרבים כי זה יכול להזיק לך. אתה צריך איזה בידוד סטרילי ממנו. ומי שהם בעצם מזלזל בדברי חכמים, זה יכול להגיע בעצם עד המצות הגדולה בעצם של דברי סקילה. אומר רבי יהודה חס ושלום, חס ושלום להגיד את זה על הקביעה בן מעללאל, מכיוון שהוא היה בחוכמה, בתארה ובירת חטא, זה לשון הגמרא בברכות, והרב קוק מקביל את חוכמה, את תארה וירת חטא, לקהל, עדה וישראל, שזה שלוש הקבוצות שנכנסות בעזרה לשחיטת הפסחים בשלוש קבוצות, מקביל את זה לשלמות המעשים, שלמות הרגש והלב ושלמות הדעת, נקצר כי הזמן כבר עבר, ומראה שבכל הצדדים האלה, שבהם יכול להיות שאדם הוא לא נקי, הקביעה בן מעללאל היה נקי, נקי בשכלו, נקי ברגשותיו ומידותיו, נקי במעשיו. לכן אם הוא אומר ביקורת, אז זה לא מגדר נידוי. אז הוא זה ביקורת. אדם כזה מותר לו לבקר. מותר לו להגיד, היה פה משהו לא נכון. הייתה פה טעות. לא מותר לומר את הביקורת, והיא צריכה להיכתב לדורות הביקורת הזאת. וחס ושלום לחשוב שהוא נתנדה. מכיוון שנכון שהוא אמר את הביקורת שלו, אבל הביקורת הזאת הייתה אצל מי שראוי לומר את הביקורת. מישהו נקי, גם בחוכמה, גם בתארת הלב, גם במעשים שלו בעירת חטא, הוא ראוי לומר ביקורת, ויצריכה גערת חכם, להקשיב בענווה. להקשיב בענווה, מה החכם הזה אומר? לא מותר להגיד ביקורת, חס ושלום בעצם שהוא בא ונתנדה. בעדויות, במשנה לאחר מכן, פרקי משנה זין, בשעת פיתתו אמר לבנו, בני חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר. אמר לו, ולמה לא חזרת בך? שעת מיתתו, הצדיק הזה, הקביע בן מלל אומר, חזור בך, חזור בך, אתה אל תמשיך את דרכי. אמר לו, אבא, למה אתה לא חזרת בך? אמר לו, אני שמעתי מפי המרובים, והם שמעו מפי הברובים. אני עמדתי בשמועתי, והם עמדו בשמועתם. אבל אתה, כאן כתוב, שבעצם הם שמעו מפי המרובים, אבל כנראה שוב שהכוונה לפי הגמרא שראינו בסנהדרין, שהוא, המקור של הדעה שלו היה עם שמועה קדומה יותר. אבל אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובים, מוטב להניח דברי היחיד ולחוז בדברי המרובים. אמר לו, אבא, פקוד עליי חבריך, כלומר שקבלו אותי, הרי, שקבלו אותי. אמר לו, אני מפקיד. אמר לו, שם אילה מצאת בי, אני לא בסדר? אמר לו, לא, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. זה האמת, איש האמת, הקביעת בן מעללל. הדברים, תהיה אמיתי, הדברים יפעלו, לא צריך, לא צריך המלצות ממני. ברגע שתהיה אמיתי, תהיה אמיתי, אל תחשוש. למה הוא אומר לו חזור בך? הרמב״ם, בפירוש המשניות אומר, אין מתנאי הקבלה שצריך לקבל רבים מפי רבים. מותר, כלומר, זה לא, הוא קיבל מרבים, אז אתה לא צריך לחזור בך, אבל אני ממליץ לך לחזור בך. מכיוון שאתה בסופו של דבר ראוי. כלומר, הדין אחרי רבים להטות, אני לא יחיד, שמעתי מפי רבים, אז אין פה אחרי רבים להטות, אומר הרמב״ם. אבל, מצד הקביעה בן מלל, אני שמעתי מרבים. אבל עכשיו, אחרי שבסופו של דבר אתה שמעת רק ממני, נפסקה הלכה, תקבל. בעצם הקביעה בן מעללל מעביר לדורות את מה שהוא קיבל. ויש לנו את המשנה של מה שהוא קיבל, ויש לנו את הדעה של מה שהוא קיבל, ויש נפקמינה גם לדעת היחיד, כמו שמופיע באחת האגרות בחלק ד' של הרב קוק. יש איזה נפקמינה גדולה. אבל בסופו של דבר, הוא העביר את האמת לדורות הבאים. אבל הוא מורה לבנו, אל תמשיך את מה שאני אומר, מכיוון שבסוף נפסק עכשיו שהדעה היא אחרת. אז נשנה את המשנה הבדויות, יש את הדעה שלו, הוא ראה לבנו לא ללכת, אלא ללכת אחרי המרובים. הוא לא עשה למעשה כמו דעתו, והוא לא היה זקן ממרא. הבירור שלו זה אותה ביקורת על שמעיה ואבטליון של הדעה האחת, על זה נידו אותו, בגלל זה מפה דין המספר אחר מתתם של תלמידי חכמים, ולדעה השנייה חס שלום, גערתו לא מותר לגור, לא קשור לנידוי. זו גערה נקייה שהיא צריכה את הבירור שלה מצד עצמה. אלו שתי הדעות למעשה לגבי הקביעת בן מעללל, בעזרת השם מחר נגיע לתוכן דבריו, עד כאן להם.